מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם אימת האנשים המאובנים, כתבתו של נועם לוויתן, פורסמה ב-31 באוקטובר 2019. המיתולוגיה היוונית מספרת על מדוזה, המפלצת ששערותיה נחשים ומי שרואה אותה הופך לאבן. לכבוד ליל המפלצות והאימה, מה אומר המדע על פחד מנחשים ועל מחלה שמאבנת בני אדם? אימת האנשים המאובנים. לפני שנים רבות, כך מסופר במטמורפוזות מאת המשורר הרומי אובידיוס, חיה נערה בתולה מהיפות בנשים. מחזרים רבים חשקו בה והתחרו על ליבה. כל מי שראו את פניה נשבעו שמעולם לא זכו להתבונן בפנים מתוקות יותר ועם תווים כה יפים. עוד יותר מאשר את פניה, כולם היללו את גלי הזהב של שערה השופע. גם פוסיידון, הלא הוא נפטון אל הים, הבחין בנערה ששמה מדוזה והחליט שהיא תהיה שלו. הוא בא אליה, אך הנערה סרבה לו וברכה לבקש מקלט במקדשה של אתנה, היא מינרווה, אלת החוכמה. פוסיידון לחד את מדוזה במקדש וביצע בה את זממו. אתנה, הבתולה הנצחית, הזדעזעה מהנעשה במקדשה, וכדי שלא לראות זאת, הסתירה את פניה מאחורי מגינה. לאחר שפוסיידון עזב, קילתה האלה את זעמה דווקא בנערה שבתוליה נגזלו במקדשה. אתנה קיללה את מדוזה. שערה הגלי השופע הפך לנחשים ארסיים מתפתלים. ופניה היפות, כנראה יותר משל האלה הקנאית, הפכו כה נוראות שכל מי שיביט בהן ישירות, יתאבן. הסיפור של מדוזה המסכנה מופיע כאן לא כי מכון דוידסון התחיל לעסוק בסיפורי מיתולוגיה, אלא לרגל ליל כל הקדושים הנוצרי, הלווין, המצוין הלילה ברחבי העולם, ומקושר בין היתר לאימה או למפלצות. מדוזה המקוללת מייצגת לפחות שני דברים מזרי אימה, נחשים ארסיים והתאבנות בחיים. נחש מסתתר בעשב. כמחצית מבני האדם מדווחים כי הם פוחדים מנחשים. אצל כ3% מהאוכלוסייה כבר מדובר בפוביה, בעת, פחד מאבן קיצוני ומתמשך הקרוי אופידיופוביה, מהמילה היוונית אופיס, נחש. זהו פחד קמאי שמשתקף במיתולוגיות שונות. שיער הנחשים החיים של מדוזה, המקוללת במיתולוגיה היוונית, מרחיק אנשים מפניה ומדגיש את המפלצתיות המפחידה והדוחה של הנערה המושכת לשעבר. במצרים העתיקה, הנחש הענק אפפ הוא אל הטוב ובואו, אויבו המושבע של אל השמש הנערץ רע. במיתוס גן העדן היהודי, הנחש חושף את האמת על עץ הדעת ומפתה את האישה, שעוד לא יודעת להבחין בין טוב לרע, לאכול מפרי העץ. האל בסיפור מעניש את הנחש המפתה, אך כמו במקרה של מדוזה, הוא לא מסתפק בכך ומעניש גם את קורבנותיו, האדם ובעיקר האישה. האל מודיע לנחש, ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. בראשית ג' תתוו. כללה המסבירה כביכול את הפחד של בני אדם מנחשים, ואולי אף את העובדה שפחד זה נפוץ יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים. פחד מנחשים קיים גם אצל פרימטים אחרים, ונראה שקדם להופעת האדם. האנתרופולוגית לין איזבל מאוניברסיטת קליפורניה בדייביס משערת שהנטייה לפחד מנחשים, כמו גם היכולת לקלוט במהירות ובקלות את נוכחות הזוחלים, התפתחו במהלך האבולוציה של הפרימטים. נחשים צדו את הפרימטים ואת אבותיהם, והסכנה מהם הייתה אחד הגורמים לפיתוח ראייה טובה. פרימט המסוגל לזהות נחשים במהירות ולהגיב כראוי, סיכוייו לשרוד ולהעמיד צאצאים יהיו גבוהים יותר משל פרימט דרוך פחות. אכן, בני אדם ופרימטים אחרים מומחים בזיהוי נחשים. כל צורה או תנועה נחשית בשדה הראייה שלנו גורמת לנו לזנק בדריכות. אפילו קופים שגדלו בשבי ולא פגשו נחש מימיהם, מזהים נחשים במהירות ובקלות יותר מעצמים אחרים. במחקר משנת 2009, בחנו חוקרים את היכולת של קופי מקוק יפני למצוא את התמונה יוצאת הדופן מבין כמה תמונות ולהצביע עליה. הם הציגו לקופים תמונה של נחש בין תמונות של פרחים, וכן תמונה של פרח בין תמונות של נחשים. הקופים שגדלו בשבי ללא נחשים זיהו את הנחש מבין הפרחים מהר יותר מאשר את הפרח בין הנחשים. במחקר מאוחר יותר, שבו במקום פרחים השתמשו החוקרים בתמונות של קואלות, התקבלו תוצאות דומות. קופי המקוק מצאו בקלות רבה יותר את הנחש המסתתר בין הקואלות, מאשר את הקואלה יוצאת הדופן בקרב הנחשים. מבחנים דומים הראו שגם בני אדם, כולל ילדים קטנים ותינוקות שלא נחשפו בעבר לנחשים, מזהים במהירות וביעילות נחשים המסתתרים בין תמונות של דברים אחרים, כגון פרחים, דגים, אחבישים, לטאות, צפרדעים, זחלים וציפורים. בני אדם אף מוצלחים במציאת נחשים מוסווים ומבחינים בהם בקלות רבה יותר מאשר בחתולים, דגים או ציפורים שהוסבו בתמונות. ללמוד לפחד. קופים שגדלו בשבי אמנם טובים מאוד בזיהוי נחשים, גם כשהם מסתתרים בעשב או בין קואלות, אך הם לא פוחדים מהזוחלים חסרי הרגליים. הפחד עצמו אינו מולד. הקופים צריכים ללמוד לפחד מנחשים, והם קולטים זאת מקופים אחרים. צמד החוקרים מייקל קוק וסוזן מינקה הדגימו זאת כשנתנו לקופי מקוק רזוס שגדלו במעבדה לצפות בקוף שגדל בטבע פוגש נחש. הקוף הגיב בפחד רב בצווחות ומצמוצי שפתיים, ומאותו רגע גם הקופים שצפו בו פיתחו פחד מפני נחשים. קופי המקוק למדו לפחד מהנחשים אפילו אם רק ראו סרטון של קוף מגיב בפחד לנחש. כשהחוקרים ערכו את הסרטון כך שיראה שהקוף מפחד מנחש צעצוע, מתנין צעצוע, מבובת ארנבת או מפרח, קהל הצופים הקופי פיתח פחד מפני נחשים או מפני תנינים, אך לא מפני ארנבות או פרחים. אם כך, נראה שקופים לומדים בקלות לפחד מנחשים ותנינים, אבל לא מגורמים אחרים. מסקנת החוקרים הייתה שבעוד הפחד של קופים מפני נחשים הוא לא מולד, יש להם נטייה מולדת לחשוש מפני הזוחלים האלו, והיא מתממשת רק לאחר שהם לומדים מסביבתם שהם אמורים להגיב בבעתה. ניסויים בבני אדם בוגרים ובפעוטות הראו שאף הם לומדים בקלות לקשר בין גירוי שלילי כלשהו, מכת חשמל או כל מפחיד, לנחשים ולא לצמחים או חיות אחרות. על פי השערתה של איזבל, במוח הפרימטים צריך להימצא אזור שמקושר ליכולתם לזהות נחשים ולהגיב עליהם כראוי. לדעתה, האזור המתאים לכך הוא הקר, פולווינר, אזור שמפותח במיוחד אצל פרימטים וקשור לניתוח מידע המועבר מהעיניים ולהפניית תשומת לב למראות מאיימים. כדי לבדוק זאת, איזבל ועמיתיה שתלו אלקטרודות בתאי עצב בקר של קופי מקוק יפני שלא ראו נחש מימיהם. החוקרים הראו לקופים תמונות של נחשים, של קופים עם הבעות פנים מאיימות, של ידיים ושל צורות גיאומטריות, ומדדו את תגובת תאי העצב. התגובה החזקה והמהירה ביותר, ובמספר רב יותר של תאי עצב, נמדדה כשקופי המקוק ראו תמונות של נחשים. התגובה התרחשה באזור של הקר שמחובר לכליל העליון, חלק במוח האמצעי שקשור לראייה, אך גם לתגובה לאיומים כגון קפיאה במקום או בריחה מהירה. הקר מחובר גם לאמיגדלה, מבנה באונה הרקתית במוח המעורב בעיבוד תגובות רגשיות, ובעיקר פחד. בבני אדם, מעקב אחר פעילות המוח בצורה לא פולשנית, באמצעות מכשיר EEG המודד גלי מוח, הראה תגובה חזקה באזור הקשור לעיבוד של מידע חזותי בעל חשיבות רגשית, כאשר הציגו לאנשים תמונות נחשים, לעומת תמונות של אחבישים, ציפורים, תנינים, צבים, חשופיות, לטאות, תולעים ועוד. תגובה זו התרחשה גם אצל נבדקים הפוחדים מנחשים וגם אצל אלו שלא. מה גורם למוח להגיב כך למראה נחש? האם הוא מזהה נחשים מסוכנים או מגיב למקבץ תכונות כללי יותר שמאפיין נחשים שמהווים איום וגם כאלו שלא? סביר להניח שהאפשרות השנייה היא הנכונה. מסיבה זו קופים צעירים נוטים לקרוא קריאות אזהרה למראה כל נחש שהוא, רק כשהם גדלים הם לומדים להבדיל בין נחשים מסוכנים להם ולחבריהם ובין נחשים אחרים ומפסיקים עם אזהרות השווא. התכונה האופיינית ביותר לנחשים שמאפשרת לנו לזהות אותם במהירות היא הקסקסים שלהם וצורתם הייחודית. קופי ורווט החיים בטבע הצליחו לזהות תוך פחות מדקה אור נחש שחוקרים הסתירו כך שפחות משלושה סנטימטרים ממנו היו גלויים. לאחר ששמו לב לנחש התרחקו ממנו. גם כשחזרו לאזור אחרי שאור הנחש סולק, הקופים נותרו דרוכים ומצאו במהירות רבה יותר את הנחש החבוי הבא. בבני אדם, תמונות אור נחש או תמונות נחש מוסתר חלקית עוררו תגובה מוגברת באזור הקשור לעיבוד של מידע חזותי, לעומת התגובות שעוררו תמונות של אור לטאה או כסות נוצות או לטאות וציפורים מוסתרות חלקית. בנוסף, המוח מפרש צורות חדות, משולשים ומאוינים כמפחידות ומסוכנות יותר מצורות אחרות. פחד והערצה. לאור זאת, ייתכן שבמהלך האבולוציה התפתחה במוח שלנו מערכת כללים המאפשרת לזהות תכונות הקשורות לנחשים ועוזרת לנו לשים לב עליהם ולחמוק מהם. מערכת הכללים הזו אחראית לכך שבני אדם מפתחים פחד מנחשים בקלות, וככל הנראה היא קשורה גם למשיכה שלנו לנחשים שגרמה לנו לשלב אותם בסיפורי אגדות ברחבי העולם. הנחש לא תמיד מופיע בסיפורים אלו כדמות רעה או מפחידה. במצרים העתיקה, בנוסף לנחש אפפ, אנו מוצאים גם את וג'ט, אלת קוברה ששומרת על נשים יולדות ועל הפרעונים שדמותה קישתה את כתרם. בהודו ובמקומות נוספים במזרח אסיה עובדים את הנגה, אלי הנחש. הנחש כרוך סביב מתאו של אסקלפיוס, אל הרפואה היווני, וסביב גופה של ביתו, הגאה, אלת הבריאות וההיגיינה, מילה שנגזרת משמה. ביהדות, במהלך נדידת בני ישראל במדבר, האל שלח נחשים להמית את העם. משה הכין את נחושתן, נחש הנחושת, על פי הוראות האל, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. במדבר כ"א ח'. אפילו שיער הנחשים החיים של מדוזה היה יכול לעזור להציל אנשים. כל מי שפוחד מנחשים לא היה מתקרב אליו, וכך ניצל מסכנת התאבנות. על אף הנטייה שלנו לפחד מנחשים, חשוב לזכור שאף נחש בארץ לא מנסה לפגוע בבני אדם. מדובר בחיות מועילות לאדם שצדות מזיקים וגם מוגנות על פי חוק. כל עוד לא מפתיעים אותם או עוברים על החוק או מנסים לפגוע בהם, הם לא מהווים סכנה ויש לעזוב אותם לנפשם. עם זאת, אם נתקלתם בנחש בחצר או בבית, הזמינו לוחד מורשה שיתפוס את הנחש בלי לפגוע בו וישחרר אותו במקום בטוח. האנשים שראו את מדוזה. התאבנות בעקבות מפגש עם המפלצת בעלת שיער הנחשים מדוזה היא בוודאי חוויה לא נעימה, אך לפחות כל התהליך מסתיים במהירות. במציאות אין יצורים שמבט בפניהם יכול להפוך אנשים חיים לפסל אבן, אך קיימת מחלה גנטית נדירה ביותר שגוזרת על הלוקים בה גורל גרוע בהרבה, הפיכה איטית ומייסרת לעצם. שינוי בודד בגן יחיד גורם לשרירי השלד של החולים ולרקמות החיבור שלהם כגון הגידים והרצועות להתגרם, להפוך לעצם. כמו בסרט אימה, לאט ובהדרגה, רצועות ויריעות של עצמות חדשות מקבעות את המפרקים במקומם. הן מתאחות עם שרירי השלד המקורי ויוצרות לבסוף מעין שלד שני שכולה את החולים המתייסרים ללא יכולת לנוע. הלוקים במחלה אף עלולים למות ברעב, אם לסתותיהם ננעלות במקומן, או מחנק או מקשל לבבי, כשהעצמות החדשות מגבילות את בית החזה. ואם לא די בכך, כל ניסיון להקל עליהם ולהוציא את העצמות העודפות, נועד לכישלון וגורם לצמיחה מהירה וכואבת של עצמות חדשות. שמה של המחלה הוא פיברודיספלזיה אוסיפיקנס פרוגרסיבה, או FOP בקיצור, שפירושו מתאר את מהלכה, רקמות חיבור רכות שהופכות לעצם בהדרגה. לפי הערכות לוקים בה כ-3,500 איש ברחבי העולם, אחד מכל 2 מיליון אנשים, אך ידועים רק 800 מקרים מאומתים, מתוכם 285 בארצות הברית ו-40 בבריטניה. רוב המקרים מופיעים במשפחות שאין בהן היסטוריה של המחלה. הם הופיעו בעקבות מוטציה ספונטנית בגן מסוים שלא נמצאת אצל ההורים. אולם FOP היא מחלה תורשתית, הורה שלוקה בה עלול להעביר אותה לצאצאיו, והגן הגורם לה הוא דומיננטי, כלומר מספיק עותק אחד של הגן הפגום מהאב או מהאם כדי שהמחלה תתבטא. ככל הנראה, התיעוד הראשון של FOP הוא במכתב שכתב הרופא הצרפתי גי פטן, הוא פורסם ב-1692, כמה שנים לאחר מותו. פתן הזכיר במכתבו שראה אישה שהפכה לבסוף לקשה כעץ בכל גופה. עם זאת, התיאור המפורט הראשון של המחלה מופיע בדיווח ששלח ב-15 באפריל 1736 הרופא הבריטי ג'ון פריק לחברה המלכותית על מקרה מיוחד שנתקל בו בבית החולים סנט ברטולומיו בלונדון. אתמול הגיע לבית החולים נער כבן 14 שנים ובריא למראה, לשאול אותנו מה צריך לעשות כדי לרפא את הבליטות הגדולות הרבות על גבו שהופיעו כ3 שנים לפני כן, ובחלקים רבים המשיכו לצמוח לגודל של לחמניות פני, בעיקר בצידו השמאלי. הן צמחו מכל חוליות הצוואר ועד לעצם העצה בבסיס עמוד השדרה. הן צמחו בצורה דומה גם מכל צלע בגופו והתחברו יחדיו בכל חלקי גבו, כפי שעושים ענפי אלמוגים, ויצרו כביכול מכוך גרמי קבוע. השלד בארון הזכוכית. החולה המפורסם ביותר במחלה הוא הארי ריימונד איסטלק, שמת ב-1973, 6 ימים לפני יום הולדתו ה-40, מדלקת ריאות. זוהי סיבת המוות הנפוצה ביותר של הלוקים ב-FOP, כ-50% מהם מתים ממנה. איסטלק תרם את גופו למוזיאון מוטר של המכללה לרפואה בפילדלפיה כדי לקדם את חקר המחלה, ועד היום השלד המיוחד שלו מוצג שם ותורם למחקרם של רופאים ומדענים. בניגוד לשלדים של אנשים רגילים, שצריך לחבר את עצמותיהם עם חוטים ודבק כדי להציגם כשלד שלם במקום כערימת עצמות, שלוחות העצם של השלד השני של איסטלק מחזיקות את רובו המוחלט של השלד שלו בשלמותו. חוליות עמוד השדרה שלו מאוחות זו לזו בתנוחה כפופה. יריעות עצם מצמידות את הלסת שלו לגולגולתו ואת הגולגולת לעמוד השדרה. רצועות גרמיות קושרות כמה מצלעותיו לזרועותיו שאיבדו את יכולת תנועתן. הצלעות מקובעות במקומן ואינן יכולות להתרחב בשעת הנשימה. ושלוחות העצם שמחזיקות את מפרקיו בצורה שמונעת מהן תנועה קיבעו את רגלו כך שנראה כי הוא עומד לבעוט בכדור. איסטלק נולד ב-1933 ונראה בריא ורגיל למדי. רק בהונות רגליו היו עקומות ומעוותות, מאפיין של כמעט כל חולי ה-FOP, ואות המרמז על העומד להתרחש. בגיל 5, כששיחק עם אחותו, הוא נפגע ממכונית ורגל שמאל שלו נשברה. זמן קצר לאחר מכן, עצמות החלו להחליף את שרירי ירחו השמאלית. כששריריהם של חולי FOP נפגעים, לפעמים אפילו פגיעה קטנה, כמו בעקבות בלימה פתאומית או נסיעה ברכבת הרים, התגובה הדלקתית במקום, שבדרך כלל היא חלק מתהליך ריפוי הפציעה, יוצרת נזק. תאי מערכת החיסון חודרים לשריר הפגוע ומפרקים אותו, ולאחר מכן תאים אחרים מגיעים לאזור, ובמקום לתקן את הנזק וליצור רקמת שריר חדשה, הם יוצרים עצם. השרירים הפגומים מוחלפים בעצמות. מאחר שהמחלה נדירה ביותר, רופאיו של איסטלק לא שמעו עליה מעולם. לפני שהובחן כחולה FOP, הם ניתחו אותו ולקחו ביופסיות בניסיון לעזור לו ולגלות ממה הוא סובל, אך טיפולים אלה רק גרמו לצמיחת עצמות נוספת שהחמירה את מצבו. אפילו ללא פציעות, הלוקים ב-FOP מתאבנים ובצורה כמעט זהה. עוד לפני גיל 10 הם סובלים מהתפרצויות של בליטות כואבות של רקמה דלקתית, לרוב באזור הצוואר או הגב העליון, שגורמות להיווצרות עצם. המטמורפוזה הזו לפסל חי ממשיכה במהלך חייהם, מתקדמת לאיטה במורד הגוף עד כפות הרגליים ומגבילה בהדרגה את יכולת התנועה של החולים. עד גיל 30, כמעט כל החולים רתוקים לכיסא גלגלים וחייבים סיוע לביצוע מטלות יומיומיות, ובמקרים רבים הם לא יכולים לזוז כלל. עד גיל 45, יותר מחצי מהחולים ימותו מסיבוכים הקשורים למחלה, שכיום תוחלת החיים הממוצעת של הלוקים בה מתקרבת ל-56 שנים. במקרה של איסטלק, כבר בגיל 15 הלסת שלו התאחתה עם גולגלתו והוא לא היה מסוגל לאכול אוכל מוצק. לקראת מותו הוא יכל רק להזיז את לשונו, שפתיו ועיניו ולהתקדם בדשדוש רק בעזרת תמיכה ומקל הליכה. כיום השלד של איסטלק כבר לא עומד לבדו בארון הזכוכית. חולת FOP אחרת, קארול אורזל, הוקסמה ממנו ותרמה בהשראתו את גופה למדע בתנאי שתוצב עם איסטלק ורק עם התכשיטים שלה יוצגו גם כן. בפברואר 2018, אורזל, בת 58, מתה ממחלתה. שנה לאחר מכן, השלד שלה הוצב ליד זה של איסטלק, ולידם מוצגים גם חלק מתכשיטיה האהובים. החיפוש אחר תרופה. הרופא המטפל של אורזל, פרדריק קפלן, מאוניברסיטת פנסילבניה, ליווה אותה במשך 30 שנה, כי הייתה חולת ה-FOP הראשונה שפגש ב-1984, והעניקה לו השראה לחקור את המחלה. אולם חקר הגורמים למחלות נדירות, לפחות בתקופה ההיא, היה לרוב התאבדות מקצועית. הרבה יותר משתלם לחקור מחלות נפוצות, הן מבחינת קלות גיוס התרומות, והן מבחינת הסיכוי למימון מחברות התרופות, במקרה שהמחקר יוביל לפיתוח טיפול או תרופה. למרות זאת, לאחר שפגש את מייקל זסלוף, חוקר בכיר מהמכונים הלאומיים לבריאות של ארצות הברית, שיכל להרשות לעצמו לחקור מחלות נדירות, ואת ג'ני פיפר, חולת FOP שהקימה את האגודה הבינלאומית ל-FOP, החליט קפלן להסתכן ולהתמקד בחקר המחלה. האגודה תרמה כספים למחקר של קפלן, ואף אפשרה לו ליצור קשר עם חולים רבים ברחבי העולם. מאחר שקפלן לא התמחה בגנטיקה, הוא צירף לצוות שלו גנטיקאית בשם איילין שור. החוקרים חשדו שהגן המעורב במחלה קשור לחלבונים בשם BMP, המעודדים יצירת עצמות. לבסוף, בשנת 2006, לאחר 15 שנות מחקר, קפלן, שור ועמיתיהם ברחבי העולם גילו את הגן שמוטציה בו גורמת למחלה, ACVR1. הגן הזה יוצר קולטן, חלבון היושב על פני התאים, נקשר למולקולות שונות ומעביר מסרים לתוך התא. החלבון קשור לפעילות של BMP ועוזר לפקח על התפתחות והתחדשות עצמות ושרירים. בחולים, בגלל מוטציה בודדת, הקולטן מופעל כל הזמן, והמסרים שהוא מעביר גורמים להתפתחות מוגברת של עצמות. הוא מופעל בצורה חזקה עוד יותר במקרה של פציעה, המעוררת תגובה דלקתית באזור. גילוי הגן אפשר לחוקרים ליצור תאים מהונדסים וחיות מעבדה עם המוטציה שישמשו למציאת טיפול למחלה, ואולי אף לפיתוח דרכים להצמיח במכוון עצמות חדשות למי שזקוק לכך. כיום מתקיימים כמה מחקרים קליניים על חולי FOP עם חומרים שמונעים צמיחת עצמות חדשות, ביניהם חומר בשם פלוורוטן, שכבר הצליח למנוע התפתחות עצמות חדשות בעכברים מהונדסים גנטית, ונבדק כעת גם בבני אדם. וגם נוגדן שעוצר מולקולה המעודדת את הפעלת הקולטן הפגום, וכך מונע צמיחת עצמות. אם הטיפולים האלה יעברו את הניסויים הקליניים בהצלחה, אולי בעתיד הקרוב אנשים שנולדו עם המוטציה כבר לא יהפכו לפסלים מאובנים. התאבנות בחיים תישאר רק בסיפורים על מדוזה ומפלצות אחרות, וכל מה שיוותר מהמחלה הוא השלדים המיוחדים של איסטלאק ואורזל בארון הזכוכית במוזיאון מוטר. האזנתם לכתבה אימת האנשים המאובנים, מאת נועם לוויתן, קריינות איתי נבו. חלק מהטקסט מבוסס על הרשומה הנחש ועץ הדעת בבלוג תיבת נועם, מחשבות ביולוגיות. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון ובערוץ מדע בגובה האוזניים בסאונד קלאוד.